נדרים, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, במשנה. לפני שיוסף הצדיק מסתלק מן העולם, הוא מבשר לעם ישראל בשורה טובה. אנחנו כעת משועבדים במצרים, אבל אני מבטיח לכם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אתם תזכו לצאת ממצרים, תהיה לכם מציאת מצרים, אבל אני משביע אתכם שבועה. ועליתם את עצמותיי מזה. כשאתם יוצאים ממצרים, קחו את עצמות יוסף איתכם. ועם ישראל נשבעו. החרטומים של פרעה שמעו שעם ישראל נשבעו ליוסף, שהם לא יוצאים ממצרים בלי לקחת את הארון של יוסף. יוסף הצדיק, אמרו לפרעה, יש לנו בשבילך עצה, איך עם ישראל יישארו משועבדים אליך לתמיד, שלעולם לא יוכלו לצאת ממצרים. מספר במדרש רבה, פרשת וזאת הברכה, עשו ארון ממתכת, במשקל 500 כיכר, ולשם הכניסו את עצמות יוסף, והארון היה ממתכת, כבד מאוד, שיקעו את הארון בתוך הנילוס, מקום שאף יהודי לא ידע. היהודים לא ידעו איפה הארונו של יוסף. כך היו משועבדים במצרים הרבה שנים, עד שהגיע זמן הגאולה, זמן יציאת מצרים. משה רבנו לא יכול לצאת ממצרים. הבטיחו ליוסף שלא יוצאים בלי לקחת את עצמותיו, את ארונו. מספר המדרש שמשה רבנו היה מסבב את העיר ויגע שלושה ימים ושלושה לילות כדי למצוא את ארונו של יוסף. במדרש תנחומא פרשת בשלח אות ב' ועוד מדרשים, גם במסכת סוטה דף י"ג, כל מקום משלים פרטים נוספים, עד שהגיע שרח בת אשר, שהיא עוד הייתה בזמן קבורת יוסף, והיא ידעה את הסוד, היכן יוסף הארון שלו שקוע בנילוס, והיא הראתה למשה רבינו. בא משה רבינו ועמד שם מול אותו מקום, ונטל צרור, וחקק בו עלי שור, או עלי שור. בזוהר הקדוש מובא שהוא אמר שם קודש, שם המפורש, וצבח ואמר, יוסף, יוסף, הגיע השעה שהקדוש ברוך הוא גואל את בניו, והשכינה מתעכבת, עם ישראל, ענני הכבוד מתעכבים. יוסף, אנחנו מעוניינים לקיים את השבועה, להוציא אותך ממצרים איתנו ביחד, להעלות אותך לארץ ישראל, אבל אם אתה מעלה את עצמך מוטב, ואם לאו, אנו נקיים משבועתך. נקיים. אז מסופר שמיד צף ועלה ארונו של יוסף, ובאמת לקחו אותו איתם ביציאת מצרים. אבל השאלה הקשה שמתעוררת, איך באמת הם יהיו נקיים משבועתו? זה כל כך פשוט, נשבעת שתוציא אותו ממצרים ואתה עובר ונקי מן השבועה הזאת? מתרץ בספר משמרות כהונה על המחילתא דרבי ישמעאל פרשת בשלח פתיחה ד' על פי המשנה שלפנינו. המשנה אומרת על מה שלמדנו בתחילת הפרק, פרק שלישי, ששמו של הפרק זה ארבעה נדרים, שה המשנה פותחת שם ואומרת שישנם ארבעה נדרים שאפילו אם אדם פירש את הנדר באופן מושלם, הנדר מבוטל. אחד מהם זה נדרי אונסין. כיצד? איך ייתכן שהנדר של נדרי אונסין מבוטל ולא צריך לקיים אותו? אז בדף כ"ד עמוד א', הגמרא ביארה את הכוונה כאן במשנה, שהמשנה שלנו מתאימה עם דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, ולכן צריך לפרש את המשנה בצורה הזאת. איזה אדם עשה סעודה, בא לערוך סעודה, ואחד מאוד רצה להשתתף בסעודה הזאת, רצה להיות אורח בסעודה, נקרא לו אורח, והוא בא אל המזמין שעורך את הסעודה ומבקש ממנו, תזמין אותי אליך לסעודה. המזמין מוכן, ואז האורח אולי בעזות, אולי בחוצפה, מבקש מהמזמין, אני מבקש ממך שתעשה נדר שאם אני לא אבוא אליך לסעודה, הנכסים שלך יהיו אסורים עליי. ובאמת הוא הסכים, הדירו חברו, המזמין נדר שאם האורח לא יבוא, הוא יהיה אסור לנות ממנו, כדי שיוכל אצלו. בסוף, מרוב שהוא כל כך רצה לבוא לסעודה, קרה לו איזה אונס, חלה הוא, או אונס קל יותר שחלה בנו, או שעיכב אותו נער. אז לא נאמר שמכיוון שהוא לא הגיע לסעודה הוא אסור בהנאה משל חברו, אלא הרי אלו נדרי אונסים שמותרים, כי הוא לא נדר על דעת שיקרה לו אונס, שזה מה שימנע אותו מלבוא לסעודה. על פי זה מבאר המשמורות הכהונה, כשעם ישראל נשבעו ליוסף שיעלו את עצמותיו, זה היה בתנאי שלא יהיה אונס. אבל אם תהיה אונס שבשביל זה לא יוכלו לעלות את עצמותיו, אז השבועה מבוטלת, ומביאים במפרשים שכמו שנדרי אונסין בטל, ככה גם שבועות אונסין השבועה בטלה. מספרת הגמרא, הוא גברא, אדם שהיה מעורב בדין תורה, והוא הכין כל מיני הוכחות לטובתו, אבל זה לא הספיק, והיה צריך להביא עוד הוכחות ועוד ראיות. הוא ביקש מבית דין שיתנו לו זמן כדי שהוא יוכל להביא ראיות נוספות. הדיינים חששו שהוא רוצה להישמת ולברוח כדי לא להתחייב בדין. אז הוא נתן להם עצה. דהדפיס זחבתא בבית דינא. הוא הדפיס את השטר שבו כתובות הזכויות שלו וההוכחות שלו בבית דין. והוא אמר, אם לא אבוא, לא אתנה, עד תלתין יומין, עד 30 יום, עם הראיות החדשות, לבטלון הני זחוותי, התבטלו הזכויות האלה שנמצאים ביד הדיינים, ואני לא יוכל להשתמש בהם. בסוף, הוא לא בא, אבל מחמת אונס, התניס, ולכן לא עתה, אחרי 30 יום, עד שעברו 30 יום. אמר רב הונה, אף על פי שזה היה באונס, כיוון שעברו 30 יום, בטלו הזכויות שלו, בטיל זחוותי, כי הוא לא התנה בהתחלה שאם יהיה אונס, לא יבטלו הזכויות שלו. ואם כן, מוכח שהוא התכוון שגם אם יהיה אונס, הזכויות שלו יתבטלו. אמר לי רבה לרב הונה, הרי האדם הזה אנוס הוא בזה שהוא לא בא. והאדם שהוא אנוס, התורה פותרת אותו, רחמנה פטרי, דכתיב על נערה שנאנסה, ולנערה לא תעשה דבר. וכאן גם הוא היה אנוס. אז למה הוא מפסיד את הזכויות? וכי תאם, האם תאמר, קטלה שאני, זאת שהיא אנוסה, היא תהיה פטורה מעונש של מיתת בדין. התורה לא רוצה לקיים את העונש של מיתת בדין, אז מקלים בזה, ודאי כמה שפחות להגיע למצב הזה. אבל בדיני ממונות אולי נאמר שהתנאי חל גם אם היה אונס. ולכן רבונה פוסק שזכויותיו בטלות. ובזה תתרץ את השאלה למה באמת רבונה אמר שהזכויות שלו בטלות. אבל זה הרי לא נכון, והרי במשנה שלנו תנן, נדרי אונסין. איך זה קורה? ידירו חברו שיוכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שיקבו נהר, הרי אלו נדרי אונסין והנדר מותר. וכמו שבנדרי אונסין, למה זה מותר? כי לא הייתה דעתו שהנדר יחול במקרה כזה, ככה גם האדם הזה לא התכוון שגם אם יהיה לו אונס ולכן הוא לא יבוא, יפסיד את הזכויות. שואלת הגמרא, למה רבה לא מבין את דבריו של רבונה שאמר שהוא יפסיד את הזכויות בגלל שהוא לא בא, אפילו שזה היה אונס? ולרבה, מה ישנה, מה זה שונה מהד אתנן משנה במסכת גיטין דף אין וו? אדם שיוצא לדרך, ולפני שהוא יוצא לדרך הוא נותן גט לאשתו. והוא אומר לה, הרי זה גיטך ותהי מגורשת כבר מעכשיו בתנאי, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. אם אני לא אחזור מעכשיו עד 12 חודש. אבל אם אני אחזור, הגט בטל. ובסוף הוא מת בתוך 12 חודש, אז התנאי התקיים כי הוא לא חזר. אבל זה היה מחמת אונס, כי הוא הרי מת, אין אונס גדול מזה. ובכל זאת הדין הוא, הרי זה גט. ואם לפי, אם נאמר כמו דבריו של רבה, שאם אדם עשה תנאי ובסוף מחמת אונס, לכן רק התקיים התנאי. אנחנו אומרים שזה לא נחשב שהתנאי התקיים. אז גם כאן נשאלת השאלה המאי, למה הגט חל, והמיינס התניס, הרי התנאי שהתקיים, שהוא אמר אם הוא לא יבוא, יהיה הגט, זה התקיים רק בגלל שהוא היה אנוס ולכן הוא לא בא. אז אם כן הגירושין צריכים שלא לחול אלא להתבטל. מתרץ את הגמרא, האמרי, ייתכן שרבה צודק. ובאמת אם בן אדם בגלל אונס לא קיים את התנאי, או יותר נכון בגלל אונס קיים את התנאי, אז אנחנו אומרים שזה לא נחשב שהוא קיים. ואם כן, למשל במקרה של גט, היה אמור להיות הגט מבוטל. רק כאן מדובר שהבן אדם מת, וזה היה האונס שלכן התקיים התנאי. וכאן הוא רוצה שיתקיים התנאי. דיל משני הטעם, אולי שם זה שונה, די הוידע דמית, אם הוא היה יודע שהוא ימות בתוך 12 חודש מן לאלתר, אבל גמר ויעיב גית, היה נותן לה מיד את הגט, בלי תנאי. למה הוא נותן לה גט? שאם הוא לא יחזור, היא תהיה מגורשת. כי הוא לא רוצה שהיא תהיה אלמנה. ואם היא תהיה אלמנה, והוא אין לו כנראה ילדים, אז אישה שבעלה מת ולא ישיר זרע, היא זקוקה לאיבום, שאח של בעלה התחתן איתה או שיוציא אותה. הוא רוצה לפתור אותה מזה. אפשר אולי להוסיף עוד נקודה, שהוא לא רוצה שתהיה אגונה אם לא יהיה הוכחות שהוא מת. ולכן אם הוא מת, חל הגט, והוא מעוניין בזה שהגט יחול, כשהוא עשה את התנאי הוא באמת רצה שבמקרה כזה הגט יחול. אבל האדם שהתפיס את הזכויות שלו, אם הוא לא יבוא עד 30 יום, אם הוא היה יודע שיקרה לו אונס, הוא לא היה מבטל. אז לכן אפשר לקיים את דברי רבה, שבמקרה כזה, מכיוון שהיה אונס, לא יהיה בטל אותם זכויות. מקשה הגמרא על רבה קושיה אחרת. מה ישנה מהמעשה שהיה באותו אחד, בהוא, שנתן גט לאשתו? דאמר להו, הוא אמר לעדים של הגט, אם אני לא בא, היא לא עתינה, מכאן ועד תלתין יומין, מעכשיו ועד 30 יום, לאב הגיתה שהגט יחול. אבל אם אני אחזור בתוך 30 יום, הגט לא יחול. בסוף, ביום ה-30, הוא כמעט הגיע, עתה. והוא רצה להיכנס לעיר כדי שהגט לא יחול. והוא לא היה יכול להיכנס, כי פסקי מעברה, הפסיק אותו המעבר של המים, הוא לא מצא איזושהי סירה, ספינה, מעבורת, שתעביר אותו את הנהר לעיר. מעבר לנהר, אמר לו, אז הוא אמר לאלה שעמדו בצד השני של הנהר, חזו דעתי, חזו דעתי, תראו שבאתי, תראו שבאתי. הוא חשב שזה נקרא שהוא קיים את התנאי, והגט בטל. ואמר שמואל, שזה שהוא בא לשפת הנהר מהעבר השני, והוא לא נכנס לעיר, זה לא נקרא שהוא הגיע, לא שמי מתיה. ואם כן התקיים התנאי והגט חל, ופי רבא שלמד מהמשנה, שאם הוא לא במחמת אונס, זה לא נקרא שהתקיים התנאי, נשאלת השאלה, מהי, למה כאן הגט חל, והמי נס אניס? הרי הסיבה שהוא לא בא זה מחמת אונס, ואם כן, למה שזה לא יחשב שהוא בא? מתרץ את הגמרא, זה לא נקרא אונס. דילמה אונסה דמיגל ישני, אונס מצוי וגלוי, זה שונה מאונס שלא מצוי. הוא היה צריך לעלות בדעתו שזה יקרה, וכשהוא אמר את התנאי, הוא היה צריך לומר שאם הוא יבוא למעבר לנהר, זה גם נקרא שהוא הגיע. ומעברה, זה שהפסיק אותו הנהר, והוא לא היה יכול לעבור במעברה, מגלי אונסי, זה דבר מצוי וגלוי, שלפעמים המעבורת נמצאת בצד לכיוון העיר, ואלה שרוצים בצד השני לעלות, לא יכולים. אני צריך לפרש, שאם יקרה אונס כזה, הוא לא רוצה שהגט יחול, מכיוון שהוא לא יתנה את זה, לכן חל הגט גם אם הוא נאנס, אבל באונס שהוא לא מצוי, למשל מה שלמדנו במשנה, שהוא נהיה חולה, או שהבן שלו נהיה חולה, הוא לא היה צריך לעלות שיקרה דבר כזה בדעתו, והוא לא היה צריך להתנות שאם זה יקרה, הוא לא רוצה להפסיד את הזכויות. ולכן, אם כן, במקרה כזה שבו מאדם לא היה יכול להגיע עד 30 יום, והוא אמר שאם הוא לא יגיע, הזכויות שלו יבטלו, זה נחשב אונס, והוא לא הפסיד את זכויותיו, כמו דבריו של רבא. שואלת הגמרא, ולפי רב הונא שחולק על רבא, והוא סובר שאם אדם התפיס את הזכויות שלו בבית דין, והוא אמר שאם הוא לא יבוא תוך 30 יום הזכויות יהיו בטלות, ובגלל אונס הוא לא בא, אומר רב הונא שהזכויות בטלות. מכדי, הרי באופן כזה אסמכתא היא. אסמכתא זה הכוונה שאדם מתחייב לחברו על פי תנאי, רק הוא בטוח שהוא יוכל לקיים את התנאי, והוא לא יצטרך לקיים את ההתחייבות. ובסוף התנאי לא יתקיים. אז אם כן גם כאן, הוא היה בטוח שהוא יוכל לבוא תוך 30 יום. והוא הרי שמח על זה שיחזור לבית דין עם הראיות, והדין הוא שהסמכת לא קניה, זה לא קונה. כי הוא לא גמר בדעתו באמת להקנות, אז למה הוא מפסיד את זכויותיו? מתרץ את הגמרא, שאני יחא, כאן זה שונה משאר דיני הסמכת. כי הוא הוציא את הזכויות שלו מרשותו ומסר אותם לבית דין. וכעת דמיטפסן זכותן, הזכויות שלו כעת נמצאות בידי בית הדין. אז אומרים שיש פה גמירות דעת שהוא בא לבטל אותם. ובזה כן אומרים שהסמכת קונה. שואלת הגמרא, בזה כן אומרים. ואיך דמיטפסין, שהזכויות שלו מודפסים בידי רשות אחרת, בידי הבית דין למשל, לאו הסמכת היא, זה לא נקרא חיסרון של הסמכת, אלא זה כן קונה. והרי המשנה, במסכת בבא בתרא, דף קס"ח, תנן, מי שפרע מקצת חובו, היה חייב למלווה סכום כסף, והוא שילם חלק. ולכן, המלווה לא היה יכול להחזיר לו את השטר, כי הוא עוד לא שילם את הכל. אבל הלווה לא רצה שהשטר יישאר אצל המלווה, כי הוא חשש שמא המלווה יגבה את כל החוב, הוא כבר שילם לו חלק. ולכן, השליש את שטרו, סיכמו ביניהם, שהשטר יהיה אצל אדם שלישי, לא אצל המלווה ולא אצל הלווה. ואותו אדם שלישי יודע כמה כבר הלווה שילם, וכשהוא ישלם את השאר, יחזיר לו את השטר. והלווה אמר, אם אין אני נותן לו למלווה את שאר החוב מכאן עד 30 יום, תן לו למלווה את שטרו שיגבה שוב את כל החוב, גם מה שכבר פרעתי. אם באמת הגיע הזמן, והלווה לא נתן את שאר החוב, רבי יוסי אומר, שהשליש ייתן למלווה את השטר, והמלווה יגבה את כל החוב מחדש, אפילו שהלווה שמח על זה שהוא כן יספיק לשלם את החוב בתוך הזמן הזה, והוא לא יבוא לידי גביית כל החוב, בכל אופן רואים שהסמכת קונה. ורבי יהודה אומר, גם אם הוא לא שילם את הפרש החוב, שהשליש לא ייתן את השטר למלווה, כי הסמכת לא קונה. ואמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע, שאמר בשם רב, אין הלכה כרבי יוסי דאמר, הסמכת קניה. קונה, אלא כמו רבי יהודה שאמר, הסמכת לא קונה, ואפילו כאן, שהשטר נמצא אצל אדם שלישי, הוא מסר את זה למישהו אחר, בכל זאת אנחנו אומרים לפי דעת רב שהסמכת לא קונה. אז אם כן, רב הונא, תלמידו של רב, למה לא פוסק כמו דעתו של רב? מתרץ את הגמרא שאני יחא, כאן זה שונה לגבי אותו אדם שהתפיס את הזכויות שלו לבית דין, דאמר, שאם הוא לא הביא ראיות תוך 30 יום, ליבטלן זחבתי, הזכויות שלו התבטלו. וזה נחשב כמו שהוא מודה שהזכויות האלה הם שקר, ולכן הוא לא יכול להשתמש בהם. זאת אומרת, הוא פשוט תלה את הנאמנות שלו בזה שהוא יקיים את התנאי שהוא יבוא תוך 30 יום. אם הוא לא בא תוך 30 יום, הוא אומר להם, תדעו לכם שזאת תהיה הוכחה שזה שקר, וכל הזכויות האלה הם שקר. אומרת הגמרא, והיא הלכתה להלכה, אסמך תקניה, אדם שמתחייב שהוא ייתן דבר לחברו אם הוא לא יעשה משהו מסוים, מעשה מסוים, ובסוף הוא לא עשה את המעשה, ההתחייבות חלה. אבל יש בזה שלושה תנאים. אלא והוא דלא אניס, שהוא לא נאנס, וזאת הייתה הסיבה שהוא לא קיים את ההתחייבות. אלא זה היה מרצונו. תנאי שני, והוא דקנו מיני, שעשו בהתחלת ההתחייבות הזאת בקניין, וזה היה בבית דין חשוב. זה היה בפני בית דין חשוב. שהכוח של בית דין חשוב גדול להפקיע ממון. וכשאדם עושה אסמכתא בצורה כזאת, לא ייתכן שהוא אמר את דבריו בדרך שחוק ובדרך אסמכתא, כשהוא עושה את זה בפני בית דין חשוב. ואם כן, גם אם הוא לא יתנה שהקניין שלו יחול מעכשיו, הקניין שלו מועיל. אסמכתא במקרים האלה, שהוא התחייב שהוא ייתן איזשהו דבר לחברו אם הוא לא יעשה מעשה מסוים, והוא לא עשה את המעשה מרצונו, הוא היה יכול לעשות והוא לא עשה, לא שהוא היה אנוס, והוא עשה את הקניין בזמן שהוא עשה את הקניין של אסמכתא, זה היה בפני בית דין חשוב, אז באמת מועיל הקניין, ובאמת חברו זוכה במה שהוא התחייב לו, ועד כאן דף חפזיים.